מסכת נזיר, פרק שני, משנה א', הריני נזיר מן הגורגרות ומן הדבלה. בית שמאי אומרים נזיר ובית הלל אומרים אינו נזיר. אז הוא אומר כאן משפט שיש לו בעצם מובנים סותרים. הריני נזיר זה לא קשור לגורגרות ודבלה, ואין כזה דבר להיות נזיר מגורגרות ודבלה, אז למה הוא התכוון? בית שמאי אומרים, אתה צריך להוציא משמעות מתוך המשפט. ומה אפשר להוציא מתוך המשפט? שהוא נזיר מיין, ומה עם גורגרות ודבלה? זה בעצם חלק מיותר. בית הלל אומרים אינו נזיר. למה? כי הם אומרים, כן, לפעמים בן אדם אומר דבר שאין לו משמעות, אין לו מובן, מה שנקרא מוציא דבריו לבטלה, ולכן הוא לא נזיר מכלום. אמר רבי יהודה, אף כשאמרו בית שמאי, לא אמרו אלא באומר, הרי עליי קורבן. אומר רבי יהודה, בית שמאי לא אומרים שהוא נזיר. הם אומרים שאם, כששואלים אותו, הוא אומר, התכוונתי לומר הרי אין עליי קורבן, כי כשהוא אמר הרי אני נזיר מן הגורגרות מן הדבלה, יש היגיון בלהגיד שהוא התכוון להגיד, אני מתנזר מגורגרות ונבלה. כלומר, הרי הם עליי כקורבן. אם ששואלים אותו, או כשהוא שואל את עצמו, זה מה שהוא התכוון, אז באמת הדין הוא שהוא אסור בגורגרות ובדבלה בלבד. כאילו שהוא אמר קונם. משנה ב' אמר, כן, מה הוא אמר האיש הזה? אמרה פרה זו, הרני נזירה אם עומדת אני. אמר הדלת הזה, הרני נזיר אם נפתח אני. יש כאן אמירה בתוך אמירה, בעצם האדם הזה מנסה להקים פרה או לשדל אותה לקום, והיא לא מוכנה לקום, והוא מצהיר ואומר, מה הולך כאן? אמרה פרה זו, כאילו היא אמרה, הריני נזירה אם עומדת אני. ולכן היא לא עומדת, כי היא לא רצה להיות נזירה. או הוא מנסה לפתוח דלת ולא מצליח, והוא אומר, כן, בהתפעלות, מה הדלת הזאת, הדלת הזה כאילו אמר, הריני נזיר אם נפתח אני, לכן הוא לא מוכן להיפתח. בית שמאי אומרים נזיר, ובית הלל אומרים אינו נזיר. מי נזיר? לא הדלת, אלא הוא. למה? אז מסבירים שמדובר שהיה מובן מדבריו שהוא אומר, ואם הפרה הזאת אמרה שהיא נזירה אם היא לא עומדת, אז הרני נזיר אם היא לא עומדת. וכמה הרני נזיר אם הדלת הזה לא ייפתח. ולכן, אם באמת הוא לא הצליח להרים או לפתוח, אז הוא נזיר. זה בית שמאי, בית הלל אומרים אינו נזיר. למה? כי הוא בעצם גם כאן לא התכוון לנזירות. אלא לביטוי. אמר רבי יהודה, אף כשאמרו בית שמאי, לא אמרו, אלא באומר, הרי פרה זו עליי קורבן, אם עומדת היא. כלומר, אומר רבי יהודה כמו קודם, אין כאן עניין של נזירות. זה שהוא הזכיר נזירות לגבי פרה, זה אומר, אם כבר, שהוא נודר הנאה מהפרה. כלומר, אתה לא יכול להסיק מזה שהוא אומר, אז אני גם נזיר. אלא אתה יכול להסיק מזה שהאדם הזה החליט שהוא נודר הנאה מהדלת או מהפרה. ולכן, אם הוא התכוון לזה, אז הוא בעצם יהיה אסור, כן, הרי פרה זו עליי קורבן אם עומדתי. כלומר, שהוא נדר ממנה הנאה ולא נזירות. משנה ג' מזגו לו את הכוס ואמר, הרי אני נזיר ממנו. כן, כוס יין כמובן. הרי זה נזיר. נזיר הכוונה נזיר לגמרי. למה? כי זה דומה למי שנדר נזירות מן החרצנים, שזה סעיף אחד בתוך הלכות נזירות. כאן הוא נדר נזירות מכוס של יין, והלכה היא שהוא נזיר לגמרי. מעשה באישה אחת שהייתה שיקורה ומזגו לה את הכוס ואמרה הריני נזירה ממנו. אמרו חכמים לא נתכוונה אלא לומר הרי הוא עליי קורבן. בעצם יש כאן מחלוקת. מעשה באישה שהייתה שיקורה ולא הכוונה שיקורה ממש כי אחרת כל דבריה לא שווים. אלא הכוונה היא הייתה שבעה מיין ומזגו לה עוד כוס והיא אמרה הריני נזירה ממנו. אמרו חכמים לא התכוונה לנדור לנזירות. די ברור מתוך דבריה שהיא התכוונה לדור מהכוס המסוימת הזאת הנאה. כלומר כקורבן. משנה ד', הריני נזיר על מנת שאהה שותה יין ומתאמה למתים. הרי זה נזיר ואסור בכולן. עוד פעם, זה דומה למי שנדר נזירות רק מדבר מסוים. כאן זה בעצם נודר נזירות, אבל הוא חוסך מעצמו כמה פרטים, וזה בוודאי שזה לא חל, אין נזירות כזאת. ולכן הוא נזיר והוא אסור בכולן. יודע אני שיש נזירות, אבל איני יודע שהנזיר אסור ביין. הרי זה אסור, ורבי שמעון מתיר. כלומר, הוא יודע שיש נזירות בעולם, אבל הוא לא ידע שהנזיר אסור ביין. אני נדרתי נזירות בלי לדעת את זה. אומרת המשנה, הרי זה אסור. למה? כי מי שנודר מדבר אחד, אסור בכולם כפי שכבר ראינו. רבי שמעון במקרה הזה מתיר. למה? כי הוא אומר שבעצם נזיר, אדם לא יכול להיות נזיר, אלא אם כן הוא ידע את כל פרטי הנזירות. והמקרה ההפוך, יודע אני שהנזיר אסור ביין, אבל סבוריתי שחכמים מתירים לי, מפני שאני יכול לחיות אלא ביין, או מפני שאני קובר את המתים. הרי זה מותר ורבי שמעון אוסר. כלומר, הוא בעצם הצהיר שהוא, כן, הוא נדר נזירות, הוא ידע שנזיר אסור ביין ואסור להתאמה למתים, אבל הוא היה בטוח שהחכמים יכולים להתיר את הסעיף הזה. ולמה כל כך חשוב לי שיתירו לי את הסעיף? כי אני לא יכול לחיות בלי יין, או כי המקצוע שלי זה קובר מתים. בזה אמרו חכמים מותר. מה הכוונה מותר? זה לא שהוא נזיר ומותר לו לעשות את הדברים האלה. הכוונה, הנדר שלו מותר מעיקרו. זה מה שנקרא נדרי שוגגין, נדרי אונסין, מה שראינו במסכת נדרים. ודווקא במקרה הזה רבי שמעון אוסר. למה? מה הכוונה אוסר? הכוונה, זה לא מותר לו אוטומטית, אלא הוא צריך לעשות שאלת חכם. משנה ה', הריני נזיר ועליי לגלח נזיר. בעצם המשמעות של דבריו זה אני נזיר, ואז אני כמובן, כן, כל דיני נזירות עליו, בסוף הנזירות הוא צריך להביא את קורבנות התגלחת, שזה עולה, חטאת ושלמים. ובנוסף לכך, עליי לגלח נזיר, כלומר, אני מקבל עליי לממן את בהמות הגילוח של נזיר אחר. ושמע חברו ואמר, ואני ועליי לגלח נזיר. ואני, הכוונה, ואני, כמו שאמר הקודם, וגם עליי לגלח נזיר, אם היו פיקחים, מגלחים זה את זה, ואם לאו, מגלחים נזירים אחרים. כלומר, הנדר הזה הוא תקף, יש כזה דבר לנדור, להבין קורבנות נזירות של מישהו אחר, ואם הם היו פיקחים, הם יכולים להבין שכשהוא אמר רני נזיר, זה לא אומר שהוא חייב לממן את הקורבנות של עצמו. אז בעצם יצא שכל אחד מהם יכול לממן את הקורבנות של חברו ולא את של עצמו, ואז הם בעצם חסכו את הקורבנות. משנה ו', הרי עליי לגלח חצי נזיר. ושמע חברו ואמר, ואני עליי לגלח חצי נזיר. זה מגלח נזיר שלם וזה מגלח נזיר שלם, דברי רבי מאיר. חצי נזיר הכוונה, חצי מבהמות הנזיר, זה הכוונה. והדין הוא שהוא צריך לגלח נזיר שלם. אין כזה דבר, חצי מבהמות הנזיר, אין יחידה כזאת. וזה דברי רבי מאיר. מה הכוונה? רבי מאיר הוא סובר, נראה קודם את חכמים, והחכמים אומרים, זה מגלח חצי נזיר וזה מגלח חצי נזיר. יש כזה דבר. כלומר, הוא מממן חצי מהעלות של קורבנות נזיר. לפי רבי מאיר, המחלוקת כאן היא שרבי מאיר סובר שתפוס לשון ראשון. כלומר, הוא אמר הרי עליי לגלח, אז הוא כבר צריך לגלח נזיר שלם. כשהוא הוסיף חצי נזיר, זה לא עוזר. וחכמים אומרים, לא, בחצי השני של המשפט הוא הסביר את החצי הראשון, והוא מתכוון דווקא לחצי נזיר, ולכן זה מה שהוא עושה. משנה זין. הרי נזיר לכשיהיה לי בן, ונולד לו בן, הרי זה נזיר. טוב, זה די פשוט. מסבירים בגמרא שהחידוש הוא שלא אומרים שהוא התכוון לכשיהיה לי בן, הכוונה לכשאבנה. כי לכשאבנה אנחנו יודעים שצריך אדם שיהיה לו בן ובת. אז לא, הכוונה בן. נולד לו בת, טומטום ואנדרוגינוס, אינו נזיר. כלומר, רק שזה בן גמור. אם אמר, כשיהיה לי ולד, אפילו נולד לו בת, טומטום ואנדרוגינוס, הרי זה נזיר. כלומר, אם הוא הצהיר ואמר שהוא יהיה נזיר כאשר יהיה לו ולד כלשהו, אז גם בת טומטום ואנדרוגינוס נחשבים ילוד. משנה ח', הפילה אשתו, אינו נזיר. כלומר, הוא אמר, ראיני נזיר לכשיהיה לי ולד, והפילה אשתו, אינו נזיר, למרות שיש בעצם ספק האם הנפל הזה היה של קיימה או לא, או כלומר, היה אדם הראוי לחיות במקרה אחר או לא. לפי תנא קמא, ספק נזירות להקל, כי אדם לא מכניס את עצמו סתם לפלונטרים, ורק אם הדברים יתקיימו בוודאות, הוא מתכוון לזה, ולכן אינו נזיר. רבי שמעון אומר, יאמר, אם היה בן קיימה, הרי אני נזיר חובה, ואם לאו, הרי אני נזיר נדבה. רבי שמעון אומר לו, סתם נזירות, ספק נזירות להחמיר, והוא צריך לנהוג נזירות מספק. רק מה? הוא בבעיה אחרת. אם הוא ינהג נזירות, הוא לא יודע אם הוא יצא ידי חובת הנדר שלו או לא. ולכן, ממשיכה המשנה, חזרה וילדה, הרי זה נזיר, רבי שמעון אומר, יאמר, אם הראשון בן קיימה, הראשון חובה וזו נדבה, ואם לאו, הראשון נדבה וזו חובה. כלומר, אם אחר כך אשתו ילדה ולד ודאי, אז לפי תנא קמא, זה השלב שבו הוא נהיה נזיר, ולא לא בשלב של ההפלה. רבי שמעון אומר, לא, הוא עדיין באותו פלונטר. הוא צריך עוד פעם לעשות את התנאי הזה, ולעשות עוד נזירות. כי בפעם הראשונה הוא עשה נזירות, שמה הפעם הראשונה זה היה נזירות, היה בן של קיימה. אז הוא עשה תנאי, שאם זה של קיימה, זה הנדר שלו, ואם לא זה נזירות נדבה. ועכשיו, כשנולד הבן של קיימה, בוודאות, אז אם הוא כבר יצא ידי חובה בקודם, אז עכשיו זה נזירות של נדבה. ואם לא, זו נזירות של חובה. משנה ט', הריני נזיר ונזיר כשיהיה לי בן. כלומר, אני עכשיו נזיר בלי קשר, וגם אני רוצה לנדור עוד נזירות לכשיהיה לי בן. אז, התחיל מונה את שלו ואחר כך נולד לו בן, כלומר תוך כדי זה נולד לו בן, משלים את שלו ואחר כך מונה את של בנו, כלומר הוא משלים את שלו, מגלח, מסיים ואז מתחיל נזירות חדשה, למה? כי הוא הפריד בין הנזירויות. הרני נזיר כשיהיה לי בן ונזיר. התחיל מונה את שלו ואחר כך נולד לו בן, מניח את שלו ומונה את של בנו ואחר כך משלים את שלו. כלומר אם הוא הקדים את בנו לא, אז ברגע שהוא נדר את זה הוא יכול להתחיל עם שלו, אף אחד לא אמר שהוא לא יכול להתחיל. מצד שני כשנולד לו בן אז הנזירות הזאת הופכת להיות קודמת. ולכן הוא באמצע הנזירות שלו מפסיק את הנזירות, זוכר באיזה יום הוא היה, מונה את של בנו, ואז חוזר להשלים את הנזירות שלו, והחידוש הוא שבסוף הוא מגלח גילוח אחד וקורבנות, סט קורבנות אחד, על שני הנזירויות בבת אחת. משנה י', הריני נזיר לכשיהיה לי בן, ונזיר מהיום. נולד בן עד 70 לא הפסיד כלום, לאחר 70 סותר 70, שאין תגלחת פחות מ-30. אז הוא רוצה להיות נזיר, אמרנו סתם נזירות 30 יום, לכשיהיה לי בן, וגם נזיר מהיום. אז בינתיים הוא התחיל את הנזירות מהיום שלו, ואז נולד לו הבן באמצע. אז השאלה היא מתי נולד לו הבן. אם נולד לו הבן עד 70, כלומר לפני יום 70, אז הוא כמובן מפסיק את הנזירות מהיום, עושה את הנזירות של הבן שלו, ואז משלים את שלו. לא הפסיד כלום, כן? אותה מספר ימים כמו שגם אם הוא היה מתחיל מראשת של הבן שלו. לאחר 70, סותר 70. אם מדובר שנולד אחר ה-70 יום, אחר 70 יום, כלומר פחות מ-30 מסוף הנזירות, הוא סותר 70. מסבירים שלא הכוונה שהוא סותר 70, אין שום סיבה לסתור לו את הכל, אלא הכוונה הוא סותר את כל מה שהיה מ-70 ואילך. למה? כי אז בעצם מה יקרה? הוא נגיד הגיע ל-80, הוא עוצר ב-80, עושה את ה-30 של הבן שלו, ואז משלים 20 שלו. 20 הזה הוא בא לבד, הוא לא מחובר לחלק הראשון, ואנחנו יודעים שאין נזירות של 20 יום. אז זה לא בסדר. הוא צריך לעשות נזירות של לפחות 30 יום, לכן הוא סותר כל מה שמ-70 ואילך. כן, לאחר 70 סותר 70, שאין תגלחת פחות מ-30 יום, הוא לא יכול לגלח על הנזירות השנייה עם פחות מ-30 יום של נזירות. וכמובן, השאלה הגדולה עולה, למה במשנה הקודמת? כן אמרנו שהוא עוצר באמצע ה-30, למרות שלא נשארו 30 עד סוף הנזירות הראשונה שהוא נדר. בגלל ששם יוצא שאם אנחנו נגיד לו לסתור את כל מה שיותר פחות מ-30 מסוף הנזירות, זה בעצם שהוא סותר את הכל. לסתור את הכל אנחנו לא רוצים שהוא יעשה. ולכן במקרה שם אנחנו אומרים שימשיך ובאמת יגלח על שני מבת אחת, כי הוא לא יכול לגלח על כל אחד בפני עצמו, כי אין לו שיער של 30 יום. אבל במקרה של 100 יום הוא יכול לסתור בלי לסתור את הכל, ולכן סותר 70. כלומר מ-70 ואילך. עד כאן.